תשובה בכל הכוחות כולם, בכל קומת התשובה. ואומר הרב, כן, הכוח התורני, אבל דווקא התורה נסתרת. כלומר, לא רק תשובת הגוף, כלומר בריאות פיזית, תפקוד נכון של הגוף וכדומה, לא רק תיקון מידות, כלומר תפקוד נכון של הנפש, לא רק נקרא לזה חוכמה שכלית, כלומר קניינים של חוכמה, של ידיעה וכדומה, אלא הצד הרביעי, הכוח העליון, נקרא שבאדם הצד הנשמתי שבו, שזה כבר השכל האלוקי, אבל השכל האלוקי מהמקום היותר פנימי שלו, מה שהרב קורא רזי עולם, תורת הנסתר, אנחנו קוראים לזה לימוד אמונה וכו'. לכן אומר הרב, בואו נקרא שוב את החלק הראשון, תשובה שלמה של כל קומות האדם, או קומת האדם שמורכבת מהחלקים השונים שהזכרנו עכשיו, תשובה שלמה באמת צריכה להסתכלות עליונה, להתעלות ליקר העולם המלא אמת וקודש. וזה אי אפשר כי אם על ידי עסק מעמקי התורה. והחוכמה האלוהית, כן, לא רק גוף נקי, לא רק נפש נקייה, לא רק שכל נקי, אלא שכל אלוהי נקי, אבל נקי בנקיות. לא סתם מעמקי תורה, אלא מעמקי תורה והחוכמה האלוהית ברזי עולם. דווקא בצדדים היותר פנימיים שהם שורש האדם ושורש העולם, שמהשורש בעצם יוקרן על כל הענפים. אמנם אומר הרב כמובן, היות ואנחנו רוצים קומה שלמה של תשובה, צריכים לזה לניקיון גופני, לטהרה מידותית, בתור עוזרים. עבודה שאי אפשר רק להפליג הפלגות עליונות בשכל אלוקי עליון, ולהשאיר את הגוף מרוסק למטה, או את הנפש מרוסקת למטה, זה ודאי שלא. אז הניקיון הגופני הוא הכרחי, והטהרה המידותית היא הכרחית, אבל הם לא הדלת הראשית. הם, נקרא לזה, המסעים, העוזרים, התומכים, וכו'. אמנם צריכים לזה לניקיון גופני לטהרה מידותית בתור עוזרים, שלא יעיבו ענני התאווה את הזוהר השכלי, כמובן האלוקי. לכן, אבל ראשית לכל ההופעות, מוכרחת לבוא התורה. ודווקא התורה העליונה, לא סתם תורה, לא סתם מדרגה ד', נשמה, אלא נשמה בצד הנסתר שביותר, הפנימי שביותר, מוכרחת לבוא התורה, ודווקא התורה העליונה, שרק היא משברת את כל מחיצות הברזל, שבין האדם היחיד והציבור לבין אביהם שבשמיים. מחיצת הברזל זה פתגם, אולי הרב רומז כאן, שידוע שברזל כמובן הוא מתכת. ידוע שמתכת מקבלת טומאה. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו עם מחיצות של ברזל. ובדווקא, כלומר לא כדי להקשות אלינו, אלא כדי להאיר את אותן האפשרויות הפוטנציאליות של טומאה. שמחיצות הברזל זה בעצם הכוחות הטבעיים שנמצאים באדם. זה הגוף שלו, הנפש שלו, מתוקנת שלו, השכל הכופרני שלו, כל זה כפוטנציאל. אז התורה העליונה היא זאת שיכולה לשבר. לשבר גם מלשון לשבור, כלומר להרוס את המחיצה של הברזל הזו, אותן המחיצות שמדבר עליהם הרמב״ם בסוף שמונה פרקים, וגם משברת מלשון להשביר, הוא המשביר לכל הארץ, שיבור לנו מהתוכן. כלומר לא רק להרוס, אלא לגלות את התוכן שיש באותו גוף, באותה נפש, באותו שכל, כשהוא מואר מהמקום האלוקי היותר עליון של התורה, ודווקא התורה הנסתרת. אומר הרב, התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברור. והיא מבררת בעצמה ומצללת, מלשון צלילות, ומצללת בכוחה את העולם. כלומר, אם אנחנו באמת רוצים תשובה שלמה, זה חייב לבוא מתוך חשבון. וחשבון עושה שכל. וחשבון מבורר, קרי, שמעביר אותנו תהליך של ברירה, של אמת ושקר, כשאני אומר הדבר יתברר לי, הכוונה שהעברתי את הדבר הזה, תהליך של ברירה. בחנתי אותו מזדים שונים, סילקתי את הטעון סילוק, צרפתי את מה שאני רוצה וחושב שנכון לצרף, ואז ממילא כשעברתי תהליך של ברירה בין אוכל לפסולת ובין אוכל יותר נקי לאוכל פחות נקי, ממילא אז הגענו למצב של צלילות. לכן התשובה היא לא באה ממקום של איזו התלהבות נפשית או דקדוק גופני בלבד, אלא היא באה ממקום של חשבון. ואת החשבון עושה השכל, והחשבון המבורר והצלול עושה השכל האלוקי. והשכל האלוקי היותר עליון, היותר פנימי. לכן התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברור. העולם שלנו הוא נראה כלפי חוץ לא ברור, לא מבורר. לא סתם, הגמרא מספרת, אם אני לא תמסכת פסחים, שאחד החכמים מת מוות קליני, אומר אותו בנו של רב יוסף, מת מוות קליני, פרחה נשמתו. אז הוא היה שם, ראה מה שראה, ואז הוא חזר. אז שאלו אותו, מה ראית שם? אז הוא אומר, עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. ראיתי שם עולם הפוך. מי שפה הוא עליון, היום היינו אומרים מכובד, מקובל חברתית וכדומה, מוערך. מי שפה הוא מכובד, הוא עליון, שם הוא תחתון. ומי שפה הוא תחתון, ענב, צנוע וכו', שם הוא עליון. אז אמר לו רב יוסף לבנו, אם אני לא טועה, בני, עולם ברור ראית. פה העולם הפוך. שם העולם ברור. אז הברירות הזאת היא קשה לחשיפה בעולם. ולכן מה שיברר לנו את הדברים בצורה נכונה, כלומר יברור לנו את האוכל מהפסולת, ויבנה באמת עולם ברור ולא עולם הפוך, זה החשבון. והחשבון עובר דרך השכל. הוא צריך להיות שכל אלוקי, פנימי. לכן התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברור, והיא מבררת בעצמה, התשובה ומצללת בכוחה את העולם. ככל שתהליך התשובה הוא בא מהמקום הזה, במקום של ברור השכל האלוקי העליון, דווקא של הסודות היותר פנימיים שבתורה, ממילא המבט שלנו על העולם יהיה יותר מבורר, יהיה יותר נכון, ממילא התשובה תשפיע על הכל. כי הכל יהיה הרבה יותר ברור, הרבה יותר צלול. לעומת זאת, אם התשובה היא באה רק מתוך איזה תיקון מידות, או מתוך איזה נקיות הגוף, או מתוך איזושהי התלהבות, או סטטוס חברתי, או השפעה חברתית שהיא לא באה מהמקום של השכל היותר נקי, יותר עליון, יותר כולל, יותר פנימי, אז מילא זה, אנחנו לא מזלזלים בזה, אבל זה תשובה חלקית. טוב, זה פחות או יותר פסקה א'. נתקדם, פסקה ב'. כן.
אני לא אומר פה שצריך ללמוד דברים שהם ברזה, הוא מתכוון בכלל לתורה או לחרכים לתורה.
עוד פעם, אנחנו אמרנו שרזה עולם, זה הרב כותב באחת האגרות, שאי אפשר להסתפק רק בתורת הנגלה, אלא צריך גם לעסוק בתורת הנסתר. ואז שם הוא כותב, שצריך לעסוק בתורת הנסתר, מהצד היותר נמוך שבה, עד הצד היותר עליון שבה. הצד היותר נמוך שבה, אומר הרב, זה המוסריות. מוסר. זה יותר מהצד הנגלה, מה צריך לעשות. זה איך צריך להיות מתוקן במידות. אז ההתחלה של הדברים הנסתרים, זה לא רק הפעולות שהן גלויות, אלא הנפש, איך הנפש בנויה. אז הרב אומר שם, מהמוסר היותר נמוך, יותר פשוט, עד רום, סודות, קודש, של תורת הסוד. אז כל אחד מאיתנו, במערכת הזאת של התורה הנסתרת, ממקם את עצמו, במקום הנכון. כמו שאמרנו, אני חושב גם פה כמה פעמים, ספר מסיעת ישרים, יכול להילמד, באופן משולש. או ספר מעשי של הדרכות מעשיות, מידת הזהירות. צריך, א', צריך להיזהר. מהי הזהירות? אז מה מורכב? מה החלקים שלה? מתי צריך להיזהר? איך עושים את זה? וכו'. הספר מסיעת ישרים, אתה תשאל אדם, תגיד, מה זה ספר מסיעת ישרים? אני יכול להגיד לך ספר הלכה. ספר של הנהגות מעשיות. אם חודרים קצת יותר פנימה לספר מסיעת ישרים, מגלים שהוא לא רק ספר שאומר לנו מה לעשות מבחינת הגוף, הוא ספר שמברר לנו קצת יותר איך הנפש בנויה ואיך צריך לתקן את הנפש. זה כבר ספר מוסר, במובן כשבני אדם קוראים לו מוסר, ספר מידות. ואם נעמיק יותר, מהו ספר מסיעת ישרים? אז יתברר שהוא ספר אמונה. יש בו סודות יותר פנימי. וכל אחד באמת קולט מספר מסיעת ישרים את מה שהוא צריך. מצד האמת אני חושב שצריך ללמוד וללמד את ספר מסיעת ישרים בשלושת המעגלים. להתחיל מהתוך הפנימי, עד ממש הדרכות המעשיות. ספר אמונה, מוסר, הלכה. אז ככל שאדם יותר נכנס פנימה לדברים, אז ממילא הדברים יותר מבוררים אצלו, ממילא הכל אצלו יותר צלול. ואז ממילא המשקפיים שלו לא מורפלות. אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. אנחנו אוטוטו, אנחנו בראש חודש עיר, אוטוטו יום העצמאות. אפשר להסתכל על מדינת ישראל במשקפיים מורפלות. אפשר להסתכל על מדינת ישראל במשקפיים נקיות. זה יכול להיות צלול, וזה יכול להיות פחות צלול. במה הדבר תלוי? הדבר תלוי עד כמה אנחנו נכנסנו לבירור רוחני, לימודי, נשמתי, נקרא לו סודי. אנחנו פה קוראים לו כיתת אמונה. עד כמה נכנסנו לבירור הזה, הבנו את התהליכים בפנימיותם, או כמה שניתן להשיג כל אחד לפי כוחו, ולכן אנחנו לא מתרשמים רק מהכותרת של העיתון. אנחנו מזהים על ידי הלימוד המברר הזה, הצלול הזה, כמה שניתן כל אחד לפי כוחו, מבררים קצת יותר פנימה מה באמת קורה פה, למרות שכלפי חוץ זה נראה לפעמים הפוך. אז ככל שהמשקפיים שלנו יותר בהירות, כי הבירור שעשינו הוא יותר פנימי וכו', ממילא הבת שלנו היא יותר נכון. אני הייתי אומר את זה בשפה ציורית כזאת, שבעצם כל החיים שלנו בהקשר הזה, זה פשוט לנקות המשקפיים. אנחנו לאט לאט מנקים עוד, מנקים עוד, מנקים עוד, עד שרואים בסוף, עוד פעם, כל אחד לפי עניינו, צלו. ולא מתבלבלים. לא מאבדים פרופורציות. רואים את הדברים בצורה מכוונת. ואמרנו פה גם כמה פעמים, שאולי זאת הבעיה שלנו. שאנחנו רואים ולא רואים. כמו שחזר אומרים בגמרא, רואים ואינם יודעים מה רואים. אדם מצוי, רואה חדשות, והוא לא יודע מה הוא רואה. הוא לא יודע. אדם מצוי, רואה מציאות, והוא לא יודע מה הוא רואה. הוא רואה את המעטפת, הוא רואה את החיצוני. תשאל אדם שהגיע עכשיו לכיתה הזאת, מה אתה רואה? פה עכשיו, עכשיו, בשעה הזאת, מה אתה רואה פה? הוא יגיד, אני רואה X שולחנות, Y כיסאות, Z ספריות, R ספרים, ו-I אנשים. וואי וואי אנשים. וואי אנשים. זה מה שהוא רואה. הוא דובר אמת? כן. אם הוא קצת יותר פנימה אומר, אני רואה שעוסקים פה בחוכמה. לא מוכרים פה תפוזים ולא אוכלים פה ארוחת צהריים. אם הוא רואה יותר פנימה, אני רואה פה נשמה. אז זה כל אחד במבט, ברמת המבט שלו. כן, עודד.
רב, לפני היציאה לבין הזמנים, דיברת על ראייה של דברים, ברור שצריך לראות אותם, ולא כמו איך שאתה הגדרת האדם המצוי. זאת אומרת...
עיתונאי, בוא נקרא לזה.
לא אמרתי?
עיתונאי.
עיתונאי, אוקיי. אפילו אמרת, הרכבת הקלה, מי שחושב שמטרתה למנוע פקקים, טועה, הרכבת הקלה מטרתה להעלות אנשים...
מטרתה גם למנוע פקקים.
להרבה.
אבל גם. דרך אגב, סתם להזכיר כללית, אני הייתי פעם ראשונה בבין הזמנים בקנון של ממילה. באמת, פעם ראשונה הייתי. בבין הזמנים הייתי פעם ראשונה בקנון של ממילה. זה משהו מדהים קודם כל. מדהים. ובית, לא יכול להיות שלבית המקדש יהיה קניון פחות מפואר מאשר הקנון הזה. לא יכול להיות. אמר ילד קטן שנכנס פעם ראשונה לבית כנסת החורבה. בעיר עתיקה, אמר אבא, אם כזה פאר יש בבית כנסת החורבה, מה יהיה בבית המקדש? ואני חושב על אותו הקשר. אם כזה פאר יש בקנון ממילה ובכפר דוד שסמוך אליו ובכל המלונות הנבנים נקרא לזה, על הכותר, אז ברור שכל זה שואף לאנשהו. זה לא אומר שתארים לא יבואו בינתיים, ולא ימכרו בינתיים נעלי ריבוק, אני יודע מה, בממילה, או לפני הכבשים שיהיו שם, וכו'. יהיו, ימכרו, בסדר, כן.
אז כל מה שאמרת, בנוסף למה שאמרתי, כל זה, לא התעסקות במיסטיקה שאתה כל כך מתנגד אליה?
זה לא עניין של מיסטיקה. עוד פעם, הרי אנחנו לא מחפשים איתותים
איפה התירוץ לגשמיות שלנו?
איפה התירוץ למה שאנחנו אומרים? איפה הראיה למה שאנחנו אומרים? נבואות חז"ל. פשוט. חז"ל אמרו, התורה אמרה שיבנה המקדש, ייבנה המקדש. מרב הדרשים ייבנה המקדש. התורה אמרה שסדר עבודה בבית המקדש, יהיה סדר עבודה. אתה תצטרך להביא איזה כבשה, אני אצטרך להביא איזה כבשה לבית המקדש. כן. מאיפה אתה תביא אותה? מדימונה על הגד של האוטו? מפרדס חנה?
אז זה נכון...
אלא דמכור כמה עיזים וכדומה, ומבשים לקניין המרכזי בשוק ממילה, ואתה לא תצטרך לבוא מדימונה עם הכבשה על הגג.
אז הרב, זה נכון ככלל לתרץ, להסביר לנו מהלכים שקורים כאן, או דברים גשמיים, כחלק ממהלך כלשהו עתידי שהוא נבואה.
והמהלך האלוקי הזה שהוא נבואה, הוא מציאות. ידוע מה שחזל, ידוע מה שדוד המלך אומר, היינו כחולמים, נכון? אם כן, אנחנו לא באמת חולמים, כי אצלנו החלומות זה מציאות. היינו כחולמים. זה לא רק שאנחנו חולמים. דבר שהוא חלום, זה דבר שאולי יקרה, אולי לא יקרה. דבר שהוא מציאות, הוא ודאי יקרה. אבל בתקופות היסטוריות מסוימות, גם היום מבחינת העתיד, אנחנו חולמים. אבל זה לא באמת חולמים. כי בסוף זה יהיה עובדה. בסוף זה יהיה ממשות. בסוף זה תהיה מציאות. בסוף זה יהיה באמת כותרת בעיתון. בסוף גם העיתונאי תבין את מה שאנחנו אומרים פה. אז היינו כחולמים. עם ישראל הוא עם חולם, אבל אצלנו החלום הוא מציאות. רק יכול להיות שהמציאות הזאת תתעכב 2,000 שנה, 3,000 שנה. יכול להיות. אבל בסוף זה יקרה. חלמנו שעוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים, עוד ישחקו ילדים בירושלים, חלמנו את זה, הנה, זאת עובדה. זאת מציאות. אז היינו כחולמים. אז זה לא שאנחנו עוסקים במיסטיקה. יש הבטחות של תורה ושל חכמים. שכך יהיה, ואנחנו מאמינים שכך יהיה. לא מזמן, לפני כמה ימים, עברנו את יום השואה. אני יכול להישמע עכשיו אבילי לגמרי, אבל אני מבסוט שאני אולי אבילי קצת. יצא לי ביום השואה הזה קצת יותר ככה להיכנס ליום הזה, למאורעות האלה, לסדר ההשגחה האלוקית, וראינו דברים וכו'. וגם בליל יום השואה וגם בבוקר ככה יצא לי לראות סרט או שניים, ואחרי זה לשמוע איזה כמה דברים וכו'. ולפני חינות באיזשהו מוזיאון, לא משנה כרגע מה. ובבוקר של יום השואה, זה לא קרה לי אף פעם, אני חייב להודות. בבוקר של יום השואה, אני יוצא לשיעור בשער רבע לתשע בבוקר, אני רואה אוטובוס נוסע בכביש. הייתי כזה מבסוט, אמרתי, אוטובוס אגד נוסע בירושלים. אוטובוס אגד נוסע בירושלים. וואו. שצרי נורא, אנחנו לא חווים ומרגישים את זה בנימי עצמותינו, כל יום ויום, כל רגע ורגע. אנחנו מקטרים על הפקקים, מקטרים על הבעיות, למה הוא איחר ולמה נהג סגר לה את הדלת וכו'. אבל רגע, אוטובוס אגד נוסע בירושלים. למחרת, יום שלישי, נסעתי עם נהג מונית אחד, בתוך ירושלים, ממקום א' למקום ב'. היו פקקים אדירים. איחרתי לשיעור 40 דקות איחור. אומר לי הנהג מונית באיזשהו שלב, תשמע, נמאס מהפקקים האלה. פתחה בינינו איזושהי שיחה נחמדה, הרגשתי שאני יכול להגיד לו. אמרתי לו, תגיד לי, כמה הסבא שלך והסבא שלי, הסבא רבא שלך והסבא רבא שלי, היו משלמים, כדי לעמוד בפקק הזה עכשיו, בשערי העיר העתיקה, זה היה במשך כמעט חצי שעה. כמה הם היו משלמים על זה? לא יודע, אני רואה את כשאני מדבר על זה. אז לפעמים אנחנו שוכחים את זה. מה? לא, כשהמונית עומדת לא כל כך.
שמעת כמה כסף היה משלם.
הבנתי. אז הרגשתי ככה שהוא פתאום ככה, רגע, אתה צודק. עכשיו גם אני אותו נהג מונית כל השנה, שמקטר על הפקקים וכל זה. ברור. אבל צריך לעלות, להתרומם. לראות עולם צלול, לראות עולם ברור. ואז הכל מקבל פרופורציות אחרות, סדר אחר, יחס אחר. עם כל השערוריה של הולילנד פארק וכדומה, זה שערוריה, אבל בוא נראה את כל התמונה בכללותה. כמה הסבא רבא שלך וסבא רבא שלי היה חולם להיות שותף לשערוריה כזו, אבל במדינת ישראל, אבל בירושלים. אנחנו לא שותפים, אנחנו לא רוצים להיות שותפים לזה. אבל אני אומר, אף על פי כן, באופן פרופורציונלי זה כסף גדול, אבל בפיסלינג היינו אומרים כסף קטן. זה, לא הייתי מזניח, זה צריך טיפול, ואנחנו לא מסכימים, אבל צריך תיקון כמובן, אבל נא להסתכל בפרופורציה. דרך אגב, הרב כותב, הזכרנו את זה כמה פעמים, אני חושב גם, במאמר עירייה שנקרא מחאה נגד חילול שבת, אז הרב שם עוסק בעקרונות המחאה. כשאתה רואה קלקולים ופערים בין הרצוי למצוי, אז יש כמה עקרונות איך אתה מוחה. איך אנחנו מוחים? אומר שם הרב, הקריטריון הראשון למחאה נכונה, זה קודם כל פרופורציה. זה פרופורציה בין עבר, עתיד והווה, עבר, הווה ועתיד, ביחס להווה הספציפי שבו אתה נמצא. ואנחנו הרבה פעמים לוקחים מאורע אחד, הופכים אותו לכל התמונה כולה, שוכחים את העבר והעתיד, שוכחים את היחס בין ההווה לעבר והעתיד, והופכים את הכל לשחור. כי באמת האירוע הספציפי הזה, המאורע הספציפי הזה, הוא באמת שחור. כמעט כולו שחור, אולי, נגיד. וזאת בעיה. לכן הפרופורציה היא מאוד חשובה. אתה עובד במפעל, הבוס נזף בך יום אחד. אוקיי, אז אתה עכשיו מתוסבך, מתוסכל. אל תהיה מתוסבך, מתוסכל. כי תחשוב רגע, נגיד שאתה 10 שנים עובד במפעל הזה, ונגיד שאתה עובד 300 יום בשנה. מתוך 3,000 ימים שאתה עובד במפעל, יום אחד קיבלת נזיפה, ואולי אפילו חמורה. יום אחד. אז זה 1/3,000. נא להתפרפץ, יש שם פרופורציה. אבל אם אתה לא רואה את הדברים בפרופורציה, אז אתה מתמוטט. כנ"ל כלפי כל המערכת של החיים שלנו. אדם כלפי עצמו, איש כלפי אשתו, הורים כלפי ילדים, אנחנו כלפי החברה, עם ישראל כלפי האומות וכו'. בכל המערכת זה ככה. לכן אומר שם הרב, היסוד המרכזי הראשוני של מחאה, זה קודם כל תדע את הפרופורציה של הבעיה שבה אתה נתון. ותמחה לפי הפרופורציה הזאת, בלי למעט את החומרה של הבעיה, אבל גם בלי להגזים, הגזמה חסרת פרופורציה לחלוטין, ביחס לפרספקטיבה הכוללת. נצח ישראל לא ישקר. רצית משהו? יעקב.
נגיד שהיא נקודת אור במקרה הזה. אני בכל זאת ראיתי ככה. כמה ארכיטקטים שראו את הבעייתיות של השוחד, לא נגעו בפרויקט. הפסידו מיליונים. רק לא נגעו. אמרתי, אור, אשרי עם ישראל.
אתה יודע את זה?
כן, זה היה בחדשים.
טוב, אין לי מושג.
כן, היו כמה שהם לא נגעו בזה.
נקווה שהדברים יתבררו בעזרת השם. טוב, בואו נתקדם. בואו נתקדם, ב' פסקה ב', סימן טוב, זה המשך לפסקה הקודמת, וזה מפתיע קצת הפסקה הזאת, אבל אחרי מה שלמדנו זה דבר פשוט. סימן טוב לתשובה מעולה. בואו לא נמשיך רגע. ואני הייתי עכשיו שואל כל אחד מאיתנו, תגיד, תן לי סימן טוב אחד חשוב, מרכזי, יסודי, שהתהליך שאתה עושה במכון מאיר הוא תהליך נכון. טוב, אז מכון מאיר זה לא חוכמה, כי עכשיו אנחנו מחוברים למה שאנחנו לומדים ומלמדים פה. אבל נגיד שלא הייתי יודע. אז הייתי אומר, סימן טוב לתשובה מעולה, זה שאני נהייתי יותר דרדקן במצוות. זה שאני נהייתי יותר מתמיד בתורה. תשאל ברחוב, זה מה שיגידו לך. מהו סימן טוב לתשובה מעולה? שאני מרגיש יותר קרבה לאלוהים, במובן שבני אדם מתרגמים את הקרבה הזאת. שזה בדרך כלל הקרבה הזאת היא קרבה מעשית ממשית. יותר תלמוד תורה, יותר קיום מצוות וכו'. לא שזה לא חשוב, זה חשוב מאוד. אומר הרב, כל התיקונים המעשיים האלה שהם חשובים מאוד, זה לא הקריטריון, זה לא הסימן. סימן טוב לתשובה מעולה באמת, מהו הסימן הזה? קורת רוח פנימית. נגיד במושג שלנו. זה שאדם מרגיש טוב, אבל לא מרגיש טוב במובן הפשטני של המילה. הוא מרגיש טוב מעומק נשמתו. הוא זורם זרם חיים שהוא יודע מבפנים. המילה יודע היא לא מתאימה כי היא קטנה ביחס למה שאני מתכוון. אבל הוא יודע, הוא מרגיש, הוא חי מבפנים, שהוא בזרם הנכון, שהוא עושה נכון, הוא עושה טוב, הוא מבסוט מעצמו.
סיפוק.
אבל זה משהו מעבר לסיפוק. זה משהו מאוד עמוק, מאוד פנימי. הסימן טוב לתשובה מעולה, קורת רוח פנימית. זה מין ודאות פנימית שמה שאתה עושה, אתה עושה נכון. אתה עושה טוב. אתה עושה מאוזן. אתה עושה מכוון. ולא זה מין התלהבות, נקרא לה קיצונית לכיוון כזה או אחר. קורת רוח פנימית. ב' והערת השכל בהשגות עליונות. כלומר שהשכל מואר בהשגות מעבר להשגות הרגילות, כלומר יותר פנימיות, יותר נסתרות, יותר סמויות, יותר פנימיות, יותר עמוקות. שזה בעצם מה שייצור את הקורת רוח הפנימית הזאת. תראו את החלק הבא. בהירות הציור ואיזוז הקודש של תארת כוח המדמה. וואי, כמה זה חשוב. שהדמיון לא חי שעות נוספות ומדמיין דמיונות שקריים. שהדמיון שלי מכוון נכון. שאני לא חושב שאם אני אשאר ער כל הלילה ואלמד תורה, כי כתוב בהלכה שחוט של חסד משוך על פניו, מי שלומד תורתו בלילה. ולמחרת אני אשן חצי בוקר, או חצי יום, או 3/4 יום. שאני אנטרל את עצמי מהדמיונות המצויים. בהירות הציור ואיזוז הקודש של תארת כוח המדמה. דמיון בהיר. דמיון, איזוז זה ברב חוזר הרבה. דמיון אז, דמיון מוצק, דמיון יציב, לא דמיון מדומיין, לא דמיון הזוי. וכו'. הסימן טוב לתשובה מעולה, קורת רוח פנימית, והערת השכל בהשגות עליונות, בהירות הציור ועיזוז הקודש של טהרת כוח המדמה, המלביש את ההבנה העליונה, שהיא הבנה יותר פנימית מאשר שכל פשוט, וכל זה כולל את התיקונים המעשיים, את אורחות החיים המעשיים, שזה דקדוק יותר במצוות, יותר תלמוד תורה, במובן הטכני של המילה וכו'. הכוללת את כל אורחות החיים כולה. אז אני הייתי כותב, סימן טוב לתשובה מעולה, תיקון אורחות החיים. מה זאת אומרת? תיקון מעשי של החיים. פעם חיללתי שבת, היום אני לא מחלל שבת. פעם בירכתי ברכת המזון מהר, היום אני בירך ברכת המזון לאט. פעם למדתי תורה בלי חשק, היום אני לומד תורה עם חשק. וכדומה. כל זה חשוב מאוד. אבל זה לא הנקודה. זה לא המרכז. כל אלה יבוא ממלא. אם באמת תהיה כאן קורת רוח פנימית, ואם באמת תהיה כאן בהירות הדמיון, ואם באמת תהיה כאן ברור השכל וכו', ממלא אורחות החיים יוארו מהמקום הזה. בואו נקרא שוב את כל המשפט הזה ונעצור. סימן טוב לתשובה מעולה. קורת רוח פנימית והערת השכל בהשגות עליונות, בהירות הציור וזוז הקודש של טהרת כוח המדמה, המלביש את ההבנה העליונה. זה כאן עוד נקודה פנימית, פנימית בתוך הסוגיה הזאת, שהכוח המדמה הוא בעצם איזשהו סוג של לבוש, של הבנה יותר עליונה, ולכן אין הבדל בין הדמיון הנכון המכוון לשכל היותר עליון. טוב, דברים קצת יותר עמוקים, נעזוב את זה כרגע. הכוללת את כל אורחות החיים כולם. ממילא זה יכלול את כל אורחות החיים. ממילא זה יופיע בעניינים של אדם לחברו, בעניינים מעשיים, בעניינים של אדם למקום, וכו'. טוב, נעצור פה. אז הגענו לג' יום ראשון אנחנו לומדים כרגיל. בעזרת השם. יום שני, עד כמה שאני זוכר בדרך כלל, יום הזיכרון, אז השיעורים הם עד הצהריים, עד מנחה, ואחר כך הרבה... מה? היום ראשון זה יום עיון. אז יום ראשון לא יהיה שיעור. יום שני, נכון, נכון. יום ראשון יום עיון ליום העצמאות, אז לא ניפגש. יום שני, לומדים עד הצהריים, אם אני לא טועה, אחר ארוחת צהריים, אז הרבה חבר'ה הולכים לבית הקברות. לבתי הקברות, אולי מפה יצא גם משהו מורגן, בדרך כלל עושים את זה. יום שלישי זה יום העצמאות, אז יום רביעי בעצם ניפגש. זה עוד?